והעצה זה לדעת מה הצעד הבא שלי. עצה זה דבר מאוד חשוב. כל אחד שמרגיש תקוע באיזה עניין, זה אומר שאין לו עצה מה הצעד הבא שעליו לעשות. וכשאנחנו יודעים מה הצעד הבא, אז הדברים הולכים ומתבהרים. רבי נחן אומר, הוא מביא את הפסוק, מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה. הוא מראה קשר מובהק בין עצה לבין תבונה. זאת אומרת, בשלב ראשון, בן אדם נמצא במצב נפשי, שנראה שאין בכלל עצה להתמודד עם המצב. בשלב שני, יש עצה, אבל הוא צריך לדלות אותה, הוא צריך גישה אליה בשביל שיוכל להשתמש בה. אז בשביל שנוכל לעשות שימוש בעצה, אנחנו צריכים להיות איש תבונה. אנחנו רואים בעוד כמה פסוקים שמופיעים במקרא, קשר ישיר בין עצה לתבונה. אנחנו רואים שהקשר ביניהם הוא קשר מובהק. כמו נאמר על עם ישראל, כי גוי עובד עצות אמה, אין בהן תבונה. זאת אומרת, בגלל שאין בהן תבונה, נאבדו להם העצות. איזה עוד פסוק אפשר לצטט מזיכרון חופשי על קשר בין תבונה לעצה? אין עצה ואין תבונה נגד השם. לפעמים שקדוש ברוך הוא רוצה שהתרחשות מסוימת תופיע בחיי אדם, אז אין עצה ואין תבונה למנוע את זה. רק פה הוא רוצה להראות, לפי הדרך שמכוון רבי נחמן, על קשר מובהק בין עצה לבין תבונה. עצה ותבונה. כן. כן, רק פה אנחנו רוצים להצמד לפסוקים שמופיע בהם גם תבונה וגם עצה. אז פסוק אחד זה מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה. פסוק נוסף, כי גוי עובד עצות אמה, אין, שכחתי כבר, למרות שאמרתי את זה רק מקודם, כי גוי עובד עצות אמה ואין בהם תבונה. הפסוק השלישי, רבנו לא מביא את זה, רק אני מראה את זה גם בהקשר שעצה ותבונה מופיעים יחד. אין עצה ואין תבונה נגד השם. אז התהליך הולך כך, שבן אדם מרגיש שהוא תקוע וחסום, ששום דבר לא עוזר, שום דבר לא פעיל. ובדרך כלל אומר ארבעה דברים שהם לא פעילים במצב הזה של נפילת האמונה, לא רפואה, לא תפילה, לא זכות אבות וגם לא צעקה. אז אנחנו פונים אל טיפול חירום, שזה צעקת הלב. צעק ליבם אל השם. וצעקת הלב מחברת אותי אל המימד הפנימי שנקרא מעמקי הלב. במעמקי הלב יש אוצר נפלא, ולאוצר הזה קוראים עצות. עכשיו, זה שאני פוגש את העצות, רגע, אולי נוסיף עוד נקודה, כשאין עצה זה נחשב למצב של חושך. וכשיש עצה זה אומר שהמציאות הולכת ומהירה. ואומר רבי נחמן, זה מזכיר גם את העניין של כך היה בבריאתו של עולם. בבריאת העולם היה קודם חושך, ואחרי זה אור. זאת אומרת, כל המצבים שבהם אנחנו במצב של הסתרה, זה לא תקלה. זה חלק מובנה מסיפור הבריאה. יש סיפור בגמרא, במסכת שבת, בתף עין זין, על רבי זרע, שפוגש את רבי יהודה, המורה שלו, שהוא יושב בפתח בית חמיב, והייתה דעתו בדוחה עליו. בדיחה דעתי. ככה זה הביטוי של של החכם שם. בדיחה דעתי. ואמר לו, כל חללי אלמה, כל שאלות שיש לך לשאול, אתה יכול לשאול. זאת אומרת, בדרך כלל, השאלות שאמורות להישאל, זה מתחום החומר הנלמד, או מתחום מקצועות התורה. אבל יש פעמים במצב של הבדיחה דעתי, של הדעת הרחבה, שאפשר לשאול בכל תחום. הוא שאל אותו שאלות מאוד מוזרות, על ההבדל בין הזנב של השור והגמל, על הקרבולת של התרנגול, וכאילו ממין איזה. חשבתי על כך, למה גמרא טורחת לציין, שרבי יהודה הייתה בדיחה דעתי, כשהוא ישב בפתח בית חמיב. חייב להיות לזה משמעות. אז בגמרא שהסתכלתי בה, עם פירוש במהדורת שוטנשטיין, אז לא היה התייחסות לכך, אבל הייתה הפניה לקרוא בחתם סופר, ובניהו בן יהוידע, זה בן איש חי הקדוש, הלילה זה היורצת שלו. ולא, מאז לא מצאתי את זה, אבל רציתי לבקש מכם שבואו נדמיין שקראתי מה כתוב בחתם סופר ובן איש חי, וזה ביאור כל כך נפלא, למה דווקא בזה שהוא ישב בבית חמיב, ודעתו הייתה בדוחה עליו, ותדמיינו שאמרתי לכם את הביאור, וכל כך התפעלתם, אמרתם, פשש, ביאור מדהים. אתה מבין, זה ליהנות ממחיאות כפיים שאחרי ההופעה, בלי לתת את ההופעה. מדהים, אה? עכשיו זה מאוד מובן, למה דווקא שהוא ישב בפתח בית חמיב, הייתה דעתו בדוחה עליו. אחרי שהבנו בדיוק למה מכוון החתם סופר, בן איש חי. כל עוד הספרים הללו לא הגיעו לידינו, או גם לא התפנינו לשאול את הרב גוגל, הוא אגב תלמיד חכם גדול, רק במקומות שיש בהם קליטה. ברגע אחד, אם יש הפסקת חשמל או הרשת לא קולטת, הופך להיות גולם. אז אחת השאלות שהוא שואל אותו, או שאלות הראשונות, מדוע בעדר עיזים שהולך בטבע, עדר שיוצא למראה, אז קודם העיזים רצות, ואחרי זה הכבשים. עדיף שהם לא יהיו ביחד, אבל אם כבר העדר מעורב של עיזים וכבשים, אז קודם העיזים ואחרי זה הכבשים. אז הוא אומר לו, כך היה בבריאת העולם. בלשון שלו, וזה בחינת בריאת העולם, ברשך השוחה ועד הרנאורה. הניסוח של השאלה היה, מה היא טעמה? איזי מסגן ברישה ועדר אמרי. מה היא טעמה? מה הטעם? שהעיזים הולכות בראש, ורק אחריהם הולכות הכבשים. אז הוא ענה לו, כבריאתו של עולם, ברישה חשוכה, ואדר נאורה. קודם חושך, ואחרי זה אור. עכשיו, רבי נחמן לוקח את הסיפור הזה, אז אנחנו מבינים שלפי זה, העיזים זה החושך, והכבשים זה האור. מה רבי נחמן אומר? העיזים הן מסמלות את האמונה, והכבשים מסמלות את הרפואה. רבי נחמן אומר, הרפואה יכולה להיות פעילה במקום שיש אמונה. זאת אומרת שהשלב המקדים, השלב הראשוני שבו אנחנו צריכים לטפל, זה בשלב של האמונה. אחרי זה, הריפוי יכול להתרחש. וחלק מהעניין של האמונה זה גם להאמין שההתרחשויות בחיינו הן בהשגחה פרטית מופלאה. זה היה אחד ממש מיסודות תורת הבעל שם טוב. ללמוד לראות את הקדוש ברוך הוא בכל שלב בחיינו, אלא מה? שבליקוטי מורן, תורה נ"ד, אומר רבי נחמן, שלפעמים בן אדם יכול להגיע להפרת איזון. מה הכוונה? כל דבר שקורה לו, או כל דבר שמתרחש בחייו, הוא רואה בזה סימנים מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה באמת גם הכל סימנים, רק זה לא במקום הדעת ההיגיון. למשל, בן אדם קם מאוחר לעבודה, הוא יכול למצוא בזה רמזים וסימנים, אבל הרמז הכי עיקרי הוא שהוא צריך ללכת לישון יותר מוקדם. או... לא לצאת מהקרקוע. יש הרבה אנשים שממש מגיעים להפרת איזון הזו בשם ההשגחה הפרטית, בשם ההיענות לרמזים של הקדוש ברוך הוא. אמנם הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו כל יום מאין סוף עד אין תכלית לכל אחד, שולח לו רמזים במחשבה, דיבור ומעשה לקרב אותו אליו. אני אומר שצריך לא לצאת חוץ לגבול, שלא לצאת חוץ למידה. כי בן אדם שיוצא בדברים הללו חוץ למידה, הוא בעצם מפסיד את השיעור שלו, כי כל השיעור שלו עניינו היה להשיג התקדמות. התקדמות. ועיקר ההתקדמות, בן אדם צריך להרחיב את ההבנה שלו. איך ההבנה שלנו מתרחבת? על ידי שאני לומד דבר מה, ואני מבין אותו, ואני מיישם אותו. כל דבר שאני חי אותו בפועל, מאפשר לי להרחיב את ההבנה. הרבה פעמים, כשאנחנו לומדים עניין מסוים, ומיד הולכים ללמוד עניין חדש, מבלי להתפנות, להוריד אל הקרקע את מה שלמדנו, זה... בעצם לא להתפתח, זה לא לגדול. אם אמא קוראת לזה לאחוז בהבנה, מה זאת אומרת לאחוז בהבנה? בכלל המושג אחיזה זה תמיד בהקשר השלילי, זה לאחוז במשהו שהוא אמור להיות משוחרר, שאמור להיות חופשי. אז לאחוז בהבנה זה בעצם לאחוז בהבנה ולא לתת לה לפעול במציאות. וזה אחד הדברים שאנחנו הכי הרבה, אפשר להגיד, נופלים איתם. בעניין הזה שאנחנו אוספים הרבה ידיעות, אבל לא מתפנים להוריד אותם. ולכן, באחד השיעורים דיברנו על כך, על החשיבות הגדולה של בן אדם יש מורה ומדריך בחיים, משפיע, שעיקר הכוח של מורה אמיתי, זה לתת את המידה, זה לא את הידיעות. הידיעות היום זמינות לכל אחד בכל תחום. כמובן שהמורה יכול לתת לנו ידיעות שלא ידענו, אבל עיקר הדרכה זה המידה. כי אין לנו יכולת להיות נאמנים למידה הראויה. זאת אומרת, אנחנו תמיד או שנקפוץ מעניין לעניין, או שניקח על עצמנו תרגול ומטלה הרבה מעבר למידה הראויה לנו. כשבן אדם לוקח על עצמו משהו שהוא לא לפי מידתו, התוצאה תהיה שהוא לא יתמיד בזה. היכולת שלי להתמיד, גם ילד, אם אני נותן לו את המידע או את הלימוד לפי יכולתו, הוא ישמח בלימוד. הוא יהיה לו חדווה גדולה. ברגע שנתתי לו מעבר ליכולתו, הוא ירגיש חסר אונים מול זה. ואם אני אתן לו מתחת ליכולתו, הוא ירגיש, מישהו אמר, בדיוק. והעבודה האידיאלית, הרצויה, זה לזהות את מקומו. לתת לו להרגיש ביטחון באותו מקום, ולהוסיף לו את מחצית הצעד הבא. חיים לחיים. מה שאנחנו מבינים, מה שרלוונטי זה מה עושים ממה שמבינים. העניין שאנחנו לא עושים ממה שמבינים, כי אנחנו רוצים עוד גירויים, עוד מידע, עוד... זאת אומרת, שזה בעצם העניין של תרגול. כל שיטה, איך משיגים בהתקדמות? בתרגול, לא במידע חדש. המידע החדש הוא חשוב רק בדרגה משנית. בדרגה משנית, לדרגה הראשונית, שקודם כל, לעשות איזושהי עבודה עם מה שאנחנו כבר יודעים. מול שאלה כזו, כי אני לא כל כך רגיל לשאלות תשובות בשיעור, אז קודם כל נעשה עוד פעם לחיים. אולי זה יעזור לסדר את המחשבות, לדעת מה. מה להגיד לך, איך להגיד לך. ראוי לך לשאול שאלות, ועוד יותר ראוי שאני יודע גם מה לענות. אם כי יש לנו כלל שהשאלה היא הרבה יותר חשובה מהתשובה. כי חכמינו מדמים את זה לאור וכלי. אור זה השפע, והכלי זה מה שמכיל את השפע. מה יותר חשוב מבין שניהם? אומרים חז"ל שהכלי יותר חשוב מאור. א', אור בלי כלי הולך לאיבוד. ודבר שני, שיש כלי ראוי, הוא מושך אל תוכו את השפע. עכשיו, אם אנחנו משתמשים בדימויים הללו של אור וכלי, אז יש לנו את הצמד ביטויים שאלה ותשובה. אז מה מתאים למה? התשובה זה האור. השאלה זה הכלי. לכן שבן אדם שואל שאלה ברצינות, הוא זכאי לקבל תשובה מנשמיה. והרמח"ל אומר, יש שאלה מפורסמת בספר מסילת ישרים. היא מבוססת על משנה שמופיעה בשישה סדרי משנה, מפי רבי פנחס בן יאיר, שמדברת על תהליך שעניינו להביא אותנו לידי רוח הקודש. והמדרגה הכי גבוהה זה רוח הקודש. והרמח"ל הקדוש, רבנו משה חיים נוצאתו, בנה סביב זה ספר. והספר הזה נקרא מסילת ישרים. ויש בו 26 פרקים שעניינם גם כן להביא אותנו לרוח הקודש. והניסוח של המשנה הוא זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרשות. אז קראתי פעם ספר של מחבר אנונימי, שאלה תהייה, מדוע כל כך הרבה אנשים קראו את המסילת ישרים? זה אחד הספרים הכי נפוצים שיש בארון הספרים התורני. יש לך בבית מסילת ישרים? טוב, עד יום ראשון הבא. את מוזמנת שיהיה לך. לא אמרתי לקרוא בו, ללמוד בו. שיהיה בארון, כן. למה זה חשוב שיהיה בארון? כי אם הוא נמצא, אפשר באופן טכני ללכת לקנות אותו. יותר קשה באופן טכני להתחיל ללמוד בו אם עוד לא הגיע הזמן. אבל אם הוא יהיה בארון, אז מפעם לפעם מה תגידי לו איי, הוא יגיד לך ביי, ככה. במשך כמה שבועות תציצו אחד על השני, עד שנראה מי שווה ראשון. בוא נאמר, מה אתה אומר? מה הייתה? זה גם בסוף מסכת סוטה. אז תקרא לנו מה מצאת, תצטט בקול. זה השלבים שהוא מתגלה כבור גדול, כן. טוב. אני רק אמרתי שעל בסיס זה נכתב הספר. בכל אופן, שאל את עצמו אחד המחברים, אותו מחבר ספר אנונימי, מדוע כולם לומדים מסילת ישרים, ומעטים הגיעו למדרגה הגבוהה. ותקראו את כל הספר, קראו את כל הספר, אפילו כמה פעמים, אבל מעטים זכו לזה, ובמיוחד זה בנוי כספר הדרכה מפורט. אחד מספרי ההדרכה היהודים הקלאסיים, שיכולים להביא את הבן אדם למדרגות הכי גבוהות. אז מה שהוא אמר, שהרמח"ל גנז שם סוד נסתר, שהוא לא יכול היה לכתוב בכלל בגלוי, אולי נוסיף עוד קצת, אם הזכרנו את דמותו המופלאה של הרמח"ל, שבגיל צעיר מאוד התגלה אליו מגיד. בשפת ימינו זה תקשור ברמה מאוד גבוהה. כל יום הוא היה פוגש מלאך שלומד איתו. והיו לו כתבים, אלפי עמודים. הוא אמר שרק על ספר קהלת היה לו חיבור של 1,000 גיליונות. הביטוי גיליון זה לא דף, אולי מה שאנחנו... 1,000 גיליונות, ספר קהלת על פי סוד. והרמח"ל גם, לא רק שהיה לו את היכולות המופלאות הללו, הוא היה טהור וקדוש, נקי וזך. וכל מה שעניין אותו, זה מה שנקרא צער השכינה. הגילוי של אור השם בעולם. רבי נחמן, בתורה הזו שאנחנו לומדים, הוא מביא ציטוט מהגמרא, אני אחזור לרמח"ל, שכל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. נסביר למה הכוונה. לפני זה הוא אמר ככה, שבשביל לדלות את העצה, צריך להיות איש תבונה. הוא אומר, בשביל להיות איש תבונה, צריך שיהיה לנו נשמה. קריטריון יפה. בשביל להיות איש תבונה, צריך נשמה. אבל יש לנו נשמה. אז אחרי כמה שורות הוא מוסיף, צריך לצחצח את הנשמה. נו, זה נחמד לשמוע, לצחצח את הנשמה. מה עכשיו? אז זה אומר, איך מצחצחים את הנשמה? על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. תכירו את הביטוי, כי בעוד כמה דקות אבקש מכם, בטכניקה את המורה נחמה לחזור על זה. מתוך סך הדברים שאנחנו מדברים עליו, זה המשפט. כי זה לא סתם משפט, זה משפט שהוא גורם לנו שיהיה לנו נשמה. זאת אומרת, יש לנו נשמה, אבל הכוונה היא שמן הסתם תבעיק או תהיה פעילה. ואז אפשר לדלות את ההצעה, ואם יש את ההצעה, כל החסימות מתגלות. אז שוב, בשביל להיות איש תבונה צריך נשמה. ומה זה אומר נשמה? לצחצח את הנשמה. איך מצחצחים את הנשמה? על ידי המשכת רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומים. היינו צריכים לדבר קצת על הרמח"ל, עד שנקבל את האות, שאפשר לומר את הקטע הזה מתוך הטקסט פה. ללכת קצת עם הרמח"ל, שייתן לנו את הביטחון, אנחנו נחזור אליו בעזרת השם. המשכת, רוחניות, ערב טוב, ברוך הבא. המשכת, רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומים. אז בואו ננסה לראות את הביטוי הזה. תציע לו כוס קפה אולי, אתה שותה... כוס מים. גם זה נחשב. מצננים. מצננים. נאמר פה, אני אומר את זה בקול, כי בווידאו לא שומעים את ההערות שלא דרך המיקרופון. מים זה תורה, קפה זה אלמא דה שיקרא. כן, כן. יישר כוח. אז איפה היינו? ולפני זה... אז על הביטוי, רציתי להתמקד בביטוי המשכת, רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומים. לפני שנבהר אותו, מי יכול לחזור על זה בעל פה? כן. הצמצומים, כל דבר, חפץ זה צמצום, כוס מים זה צמצום. כביכול, זה משהו מאוד ארצי, גשמי. זה מים, בכמות מועטה שמוגבלת לכוס. חפץ מאוד גשמי, שכביכול אין לו שום עניין רוחני. עכשיו, כשאני מברך על זה, זאת אומרת, אני מוצא פה אלוקות, זה נקרא המשכת רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומים. זאת אומרת, שאני מחבר רוחניות וגשמיות ביחד. רבי נחמן אומר, כל המציאות שלנו זה מציאות של פירוד, כי בכל יש את הארץ שהיא מנותקת מהשמיים, מנותקת מהמימד הרוחני. יש את המימד הרוחני בבריאה שהוא מנתק מהמימד הארצי. עכשיו, מה הכוונה מנותק או מחובר? הוא רוצה לחדד את העניין שמה שיוצר חיבור או ניתוק זה התודעה שלנו. זה לא המציאות האובייקטיבית, זאת אומרת, התודעה שלנו לפני שאנחנו עושים עבודת מודעות, אז באמת זה דברים נפרדים, זה רק כוס מים. בבקשה, אל תערבב פה את הקדוש ברוך הוא, מה? זה מים. אתה רוצה ללכת לבית כנסת להתפלל. בתפיסה הפשוטה. ולקחת את המציאות הגשמית ולתוכה, כשבן אדם עושה מסע ומתן באמונה, זה גם כן המשכת רוחניות, אלוקות לתוך צמצומים. עכשיו נאמר, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. אז ממשיך רבי נחמן אומר בכלל עוד יסוד במושג הזה של פרנסה. אומר, הגוף לבד לא צריך פרנסה. הגוף שהוא מת לא צריך פרנס אותו. הנשמה לבד לא צריכה פרנסה. מי צריך פרנסה? כשיש חיבור בין נשמה לגוף, אז צריך פרנסה. עכשיו, הוא מביא את הציטוט הזה מהגמרא, להלביש את הרעיון שלו. מה זה כל המשתף שם שמיים בצערו? בן אדם יש לו צער. הצער, החוויה האישית שאנחנו חווים של צער, זה נקרא צמצום. במקום להיות שמח ותודה רחבה, יש צמצום. עכשיו, אם לתוך הסיפור האישי שלי, של הצמצום הזה, של הצער, אני משתף שם שם שמיים, אני גם רואה איך הקדוש ברוך הוא קשור לעניין, אני גם רואה איך זה בכלל צער בבריאה, זה שאני בחיסרון, כל המציאות בחיסרון, כל הבריאה בחיסרון. אז אם ככה, המשכת רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומים, זו היכולת לחיות חיים מודעיים. זאת אומרת שבכל מפגש שלי עם עולם החומר, אני רואה בו גם את המימד הרוחני. רק אני צריך כביכול להמשיך את זה, כמו להוריד את זה. גם הרוחניות כביכול היא ארטילאית, היא אינסופית, ולצמצם את זה אל תוך מידה, אל תוך תחום, אל תוך יחסי אישות, אל תוך אכילה, אל תוך בריאות הגוף. כל הרוחניות היהודית היא בתוך צמצומים. אז נחזור שוב לזה, הנה. ולזכות, לדלות ולגלות המים הנעל, דהיינו העצות, אני אמרתי לזכות, אבל זה לא הביטוי פה, נאמר, ולדלות ולגלות המים הנעל, דהיינו העצות. כשזה מדובר על מים פיזית, על מי תאום, אני צריך לדלות אותם בשביל שאוכל להשתמש בהם. כשזה מדובר על עצות, אני צריך לגלות אותם. לזה צריכים איש תבונות. בבחינת מים עמוקים יצא בלב איש ואיש תבונות. איש תבונות תדלנה, וזה שכתוב, כי גוי עובד עצות אמה, ואין בהן תבונה. עכשיו שימו לב למשפט הבא, ואין הכוונה שעד עכשיו לא שמתם לב, כי אם לעורר את המתעוררים, כי כשאין תבונה, עצתו עבודה. מי מוכן להצטרף אליי בהנחה ספונטנית? אוי, תעתי. כי כשאין תבונה, עצתו עבודה. כי התגלות העצה על ידי איש תבונה כנל. וברגע זה ששמענו את הדבר הזה, נפתחת ההרשמה למועדון אנשי התבונה. מי רוצה להצטרף אל מועדון אנשי התבונה? לפחות אני. טוב, קיבלנו חשק, קיבלנו מוטיבציה שאנחנו רוצים להיות אנשי תבונה. כי אנחנו יודעים מה הבונוס. אומרים בשיווק שמוצר שאתה מאמין בו, זאת אומרת, זה קריטי בשביל שתוכל לשווק אותו הלאה. אז אני מאמין בקורס, בהצטרפות למועדון אנשי התבונה. מה המוטיבציה לזכות לתואר של איש תבונה, וזה לא תואר רק מתוכן, זה רק תואר שהוא אכן מתאר מציאות קיימת שנזכה לה. מה הבונוס של אנשי תבונה? זה היכולת לגלות את העצה. ולגלות את העצה זה בעצם המפתח לחסימה. כל חסימה זה אומר סיטואציה שאיני יודע איך לנהוג בה, בכל תחום שהוא. כי אמרנו כבר בשם רבי נתן, לפני כמה שיעורים, שאין סיטואציה שאין בעצה מה לעשות, מה השלב הבא. רק העצה הזו נעלמת ממני. טוב, השתכנענו, נדבר בשמכם, שאנחנו מעוניינים להיות, מה להיות? אנשי תבונה. ואיש תבונות הוא מי שיש לו נשמה. קריטריון עלום. מה זה אומר נשמה? איך מגיעים למצב שיש לי נשמה? על כך ועוד בדקות הבאות. לא, זה כבר גיליתי לכם, מה שקרה, דיברתי בעל פה, ואז התחלתי להביע את הרעיון מההתחלה במילותיו של רבי נחמן. אז בשלב זה את עוד לא אמורה לדעת את העניין של צחצוח הנשמה. כי עכשיו הוא הולך לחשוף את זה. את שמה לב לשני, אמרתי קודם כל את הרעיון בעל פה, ואז אני חוזר לקרוא אותו מהכתוב. אז בכתוב הוא עוד לא הופיע. אבל איך היה הביאור של החתם סופר והבן איש חי על הבטח בית חמיב חזק, אה? חיים לחיים. אפשר להטיל עליך את המשימה הזו, לבדוק ולכתוב לי מייל או לסמס לי? אני גם נותן לך את הכתובת, זה במסכת שבת. בדף עין זין, 77. מה? איזה בירור? מה, על פתח בית חמיב, מה שאמרתי? מה שקרה, סיפרנו סיפור. על רבי יהודה שישב בפתח בית חמיב, ודעתו הייתה בדוחה עליו. ועבר שם התלמיד שלו רבי זרע, והוא אמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, תשאל. אז הגמרא מתארת איזה 20 שאלות מאוד מוזרות, מאוד מעניינות, שהוא שואל אותו על המשמעות שלהם. על הזנב של השור, על הזנב של הגמל. ואז העלינו שאלה, האם זה שהוא היה בפתח בית חמיב, האם יש לזה משמעות מיוחדת לסיפור? אפשר לומר שיום אחד רבי זרע פגש את הרבי שלו, את המורה שלו, רבי יהודה, שדעתו הייתה בדוחה עליו. וסיפרתי שראיתי, כתוב באיזה ספר, שהבן איש חי, שהלילה זה יום הזיכרון שלו, יש לו ספר על אגדות התלמוד שנקרא בן יהוידע. הבן איש חי והחתם סופר מתייחסים לכך בספריהם, שמסבירים מה תוספת המשמעות לכך שהוא היה דווקא בבית חמיב. אלא מה? הוספתי ואמרתי לשומעים שלא זכיתי לפגוש את הספרים הללו, ואינני יודע מה הם אומרים. עוד לא זכיתי. וביקשתי שנעשה תרגיל בדמיון מודרך, שידמיינו שהסברתי להם מה כתוב בספרים הללו. אני לא יודע מה כתוב. וזה היה כל כך, ביאור כל כך נפלא, ושיאמרו את קריאות ההתפעלות, כאילו הם כבר באמת שמעו את כל התוכן של מה שהיה כתוב בספר. עד עכשיו אני מזמין גם אותך להצטרף. אז אומר הבן יהוידע והחתן סוס, שזו הסיבה שהגמרא מזכירה, שהבדיחה דעת הייתה דווקא בפתח בית חמיב. עכשיו צריך לעשות קריאות התפעלות. בלי לדעת על מה נאמר. לא, לא, לא באמצע שיעור. זה תשב בנחת אחרי זה בבית, כי אם אתה תקרא את זה עכשיו. אז לא... לא, לא בגוגל. בבית המדרש, איפה שיש אנשים זה כאן ארוך ומשקפיים וכאלו שאפשר, ספרים חומים עבים. סופר שהבן איש חי בהיותו ילד, אז פעם רצה להחזיק את הנר של הבדלה, ואחותו רבה איתו. אז אבא שלהם אמר, אני אשאל אותך שאלה, אם אתה תדע לענות, כי הוא אמר לאבא שלו, כל העניין של הבדלה, כשיש דעת, אפשר גם לעשות הבדלה. אדם שיש לו דעת, יודע מה נכון, מה לא נכון, מה קודש, מה חול, מה אור, מה חושך. אז אבא שלו שאל אותו, אמר לו, אם תדע לענות, תתן לי תשובה עולמת, למה בהבדלה קודם מברכים על היין, ואחרי זה על הבשמים, ואחרי זה על האש, אחרי זה רק אומרים את הברכה של המבדיל בין קודש לחול. אולי היה כדאי שבהתחלה יגיד המבדיל בין קודש לחול, ואחרי זה יעשה את הדברים האחרים. אז ענה הבן איש חי, זה כמו הסדר שבראש של האדם, קודם מברכים הגפן שאת זה תואמים בפה. אחרי זה בסמים שאת זה מריחים. מעל זה העיניים רואים מורי האש, מסתכלים על האש. ואחרי זה ברכת ההבדלה שהיא במוח, הדעת שבמוח. אז אבא שלו כל כך היה מרוצה מהתשובה, אמר לביתו, תצטרכי לתת לו להחזיק את הנר, אבל שבוע בעת. זה התוספת שלי שבוודאי תתקבל בברכה על ידי השומעים. שזה לא שבאופן כללי ניטלה ממנה הזכות להחזיק את הנר רק באותו שבוע. לחיים לחיים. מי הייתה אחותו של הבן איש חי? מה אנחנו יודעים עליה עוד? לצערי לא אוכל להוסיף לכם, לפחות לא היום פרטים. אתה יודע מה, אני חושב שפגשתי פעם זקן מופלג בנחלאות, שאמרו לי שהוא צאצא, בן אחותו, צאצא של אחותו. זה היה לפני כ-20 שנה, והוא היה בסביבות 100. זה יכול להיות גם מבחינת הבן שלו. עכשיו. ואיש תבונות הוא מי שיש לו נשמה, בבחינת ונשמת שדי תבינם. אז מה הפסוק הזה באיוב אומר? ונשמת שדי תבינם, שהנשמה מסייעת לי להיות בהבנה. ואם יש לי הבנה, אני יכול להיות בקשר עם העצות. וצריך לזכך ולצחצח הנשמה. אני אמרתי לצחצח והשמטתי לכם את הלזכך. צריך לזכך או לצחצח את הנשמה. וזה נעשה על ידי שממשיך המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. אז בואו נחזור על הביטוי הזה. המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. כי בתוך הבנה פה בטקסט זה ממש יסוד. זאת אומרת, הנשמה... כשהיא איננה קשורה לעולם החומר, אי אפשר לצחצח אותה. האור שלה לא יכול לצאת מן הכוח אל הפועל. היא לא מתגלה. זה כביכול החידוש הגדול, שהמימד הרוחני, הנשמתי, יכול להתגלות רק במציאות הגשמית. אז זה מה שאומר, המשכת, רוחניות, אבל לא סתם רוחניות, אלוקות. כי יש גם רוחניות, הסברנו שיש חלומות על ידי שדים, ויש עולם רוחני שלם, שהוא אינו בקדושה. המשכת, רוחניות, אלוקות לתוך צמצומים. ואז מתגלה דבר מדהים. אנחנו הופכים להיות איש תבונה. זאת אומרת שאנחנו בקשר עם הנשמה, הנשמה עוזרת לנו לדלות את ההבנות הכי עמוקות, שממש נמצאים בעומק עומק הלב. עכשיו אנחנו יכולים לחזור לרמח"ל. אז איפה היינו אצל הרמח"ל? מה? עוד הפעם? אז המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים זה בעצם כל הפרקטיקה היהודית, זה המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. והלכה זה גמטריה כלי. זאת אומרת, לדוגמה תפילין, זה אור בהמה, זה הצמצומים. אם זה רק צמצומים, אין שם כלום. זה חתיכת אור. המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. כן, רק רבי נחמן משתמש בביטוי, יש פעמים שהוא אומר הלכה, מדבר על לימוד ההלכה, לימוד פוסקים, הוא משתמש בזה הרבה. פה, בזמן רבי נחמן עוד לא היה משנה ברורה, הוא משתמש בביטוי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. תנסו למשש קצת את הביטוי הזה, להיות איתו בקשר, ולגלות בו דברים שלא מתגלים במפגש הראשון עם זה. אז נחזור לרמח"ל. הרמח"ל זכה לגילויים נפלאים. והגילוי שלו היה כל כך מבעיק ומאיר באור יקרות, עד שקמו לו הרבה מתנגדים. עד כדי כך שהחרימו אותו ואת ספריו, והכריחו אותו שיגבור את כל הכתבים שלו. היסטורית אפשר להסביר את זה שזה היה אחרי האכזבה הגדולה משבתאי צבי והנזק שהוא גרם בעם ישראל. אבל המשמעות, מה שקרה בפועל, תחשבו שבן אדם יש לו לימוד נפלא ועצום, ולא מתאפשר לו להביא את האור שלו, את הטוב שלו, לכל אלו שזקוקים לזה. ובאיזשהו שלב, הוא עזב שם, הוא בהתחלה היה באיטליה, אחרי זה גרמניה, עבר לאמסטרדם, שכבר אז נודעה כקהילה סובלנית יותר. טולרנטית יותר, רק שאז הוא כתב את מסילת ישרים. ומה שאומרים חכמי הסוד, מסילת ישרים זה ספר שכתוב בעברית ברורה, בהנחיות ברורות, ואין שם שום ביטויים קבליים. אומרים שהרמח"ל הכניס את כל תורת הסוד בתוך הספר מסילת ישרים. זה ממש המשכת, גם כן, לקחת, אל תחבא, תן לנו ליהנות מהמוזיקה. לחיים לחיים. שמעתי בדיחה על בנים. איך זה שההוא ששוכח את הימי הולדת, את היום נישואים, את היום הולדת של אשתו, קוראים לו זכר. מה מי שזוכר לא אמור לצחוק מזה, רק אלו ששוכחים, או שנתקלו בשוכחים. אז גם כן, לקחת את הרעיונות הכי גבוהים ולהלביש אותם במילים, במשפטים סדורים, הגיוניים, כי זה לא חוכמה לכתוב מילים עם ביטויים גבוהים מאוד. מה שעשה הרמח"ל, מסילת ישרים, זה ממש ספר שהרעיון הרוחני שלו זה המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. כל התורה זה רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. אבל במושגים של ספר בן זמננו, 250 שנה זה זכאי לתואר בן זמננו. ואז אני חוזר לשאלה שאמר אותו בן אדם, אז איך זה שכל כך הרבה אנשים קראו מסילת ישרים ולא קרה כלום? אז הוא אומר שהרמח"ל הכניס שם סוד. הסוד הוא שאם יש את מידת הזהירות, צריך לעבוד עליה 40 יום. מה זה אומר 40 יום לעבוד על מידה אחת? 40 יום זה סמלי. אתם יודעים שלהדביע מידה בנפש זה 40 יום, אבל אני אתייחס על זה כאל סמסטר. במובן הזה, כשאני לוקח רעיון מסוים ומתרגל אותו לאורך זמן, אני מרחיב את ההבנה סביב הרעיון. אם אני לוקח רעיון מסוים, אני אומר, הבנתי ומיד עובר לרעיון הבא, לא זכיתי להגדיל את ההבנה, לא זכיתי להרחיב אותה. אז עם אלה, אני עברתי לרעיון הבא, אבל הרעיון הקודם לא נרשם בתוכי. הרעיון הקודם לא פעיל, הוא לא נותן פירות. אז מסתבר שהמושג הבנה הוא רחב. יש להבין את הטקסט באופן מילולי, יש להבין את השפה. ויש איזה מועיל ונותן פירות, וגם פותח אצלי משהו. תודה על הערתך הטובה. נכון? מאוד חשוב, כי אני מבין מה שכתוב. רק לא במובן, לא הבנתי את מה שתמון שם, את מה שגנוז שם. זאת אומרת, כביכול, החמצתי את ה... את הכתב סתרים שנמצא שם והחיכה לי, שהכינו לי במיוחד את הכתב סתרים שאני אפנח אותו, אבל מיהרתי כבר לעבור אל הפרק הבא, ולא קיבלתי את ההנחיות. אז אם ככה, לתרגל משהו לאורך זמן, זה גם המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. אני אקרא לכם את הפסקה הזאת, היא מעט ביאור, אבל ניתן למילים של רבי נחמן להדד. וצריך לזכך ולצחצח הנשמה, וזה נעשה על ידי שממשיך המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שזה בחינת שדאי, שהוא בחינת צמצום, כי שדאי על שם שאמר לעולמו די. אז השם הקדוש, של הקדוש ברוך הוא שין דלת יוד, עניינו צמצומים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי בכל העולם היה יכול להיות אינסופי, האדם היה יכול להיות בגובה קילומטר, כי בכל כל דבר בבריאה יכול להיות אחרת לגמרי. אנחנו רואים שזה צומצם לתוך מידה שאמר לעולמו די. ועל ידי זה מצחצח הנשמה, וזהו בנשמת שדי תבינם, שעל ידי בחינת שדי דהיינו המשכת רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומים. על ידי זה מצחצח הנשמה, אזי הוא איש תבונות. כי על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, תשימו לב איך שרבי נחמן חוזר על זה. זאת אומרת, זה המוטו של הפסקה הזו. בבקשה, תחזור על הביטוי. רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. עכשיו הוא מוסיף פרט, דהיינו לתוך גופים. על ידי זה נכפל ונתרבה פרנסתו. כי כשממשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, דהיינו לתוך גופים, זה בחינת בריאה. כי נעשית הבריאה חדשה על ידי חיבור רוחניות אלוקות עם הגוף והצמצום, שזה עיקר הבריאה. ואז התקף, כשנעשה איזה בריאה, אז זה השם יתברך נותן פרנסה תקף. כי השם יתברך מפרנס מקרני רעמים עד ביצי קינים. ותקף כשיש בריאה, תקף השם יתברך נותן פרנסה. עכשיו המילים הבאות הם כך. כי הנשמה לבד אינה צריכה פרנסה. וכן הגוף לבד אינו צריך גם כן פרנסה. ועיקר צורך הפרנסה הוא רק שנתחבר הנשמה עם הגוף. כביכול יש דברים בעולם שלנו שהם רק גוף בלי נשמה. וכשאתה מכניס לשם רוחניות אלוקות, אז זה כביכול חיברת גוף ונשמה, ועד הקדוש ברוך הוא מפרנס את הדבר הזה. אנחנו נביע פה רעיון שהיה ראוי אולי שיהיה הטקסט לפניכם שנוכל להתפעל בו. הוא אומר בעצם כל מקום שאני מכניס רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, אני עושה בריאה חדשה. אנחנו עכשיו קורס בבריאה חדשה, לברוא דברים. אומר הנשמה לבד לא צריכה פרנסה, הגוף לבד לא צריך פרנסה, והחיבור שלהם, ברגע שיש חיבור, הקדוש ברוך הוא ממשיך להם שפע. מי עושה את החיבור? אני לוקח דברים שהם צמצומים, כי בכל רגע שמיים, מכניס לתוכם רוחניות, ואז באותו רגע כאילו יצרתי בריאה חדשה, של גוף ונשמה ביחד, ואז אותו דבר כי בכל מקבל פרנסה. מה זה פרנסה? זה מה שמזין אותו, זה מה שמחיה אותו, זה מה שמקבל את כל מה שהוא נצרך. זה הביטוי פרנסה, לא רק במובן של תלוש מזכורי. אבל אתה קולט את ה... איך אנחנו לוקח את הרעיונות האלה, אומר, ותקף שיש בריאה, תקף השם יתברך נותן פרנסה, כי הנשמה לבד אינה צריכה פרנסה, וכן הגוף לבד אינו צריך גם כן פרנסה, ועיקר צורך הפרנסה הוא רק שנתחבר הנשמה עם הגוף, דהיינו שיתופה דנפשה ובישרה. אז צריכים פרנסה. ועל כן, על ידי שממשיך רוחניות, אלוקות, לתוך צמצומים וגופים, שזה בחינת בריאה, בחינת שיתופה דנפשה וגופה, על ידי זה נתרבה ונכפל פרנסתו, כי תקף כשיש בריאה נותן השם יתברך פרנסה כנל. אז מובן מהדברים באופן נסתר שאיש תבונות, לא רק שיש לו עצות, הוא גם מקבל העלאה במשכורת. נכפלת פרנסתו. אז אם ככה, איש תבונה לא רק שהוא יודע לדלות את העצות, משמע מזה שאיש תבונה הוא מכניס אור אל תוך הדברים הכי קטנוניים בחייו, הדברים הכי מצומצמים. מה אומר לכם, חברים יקרים? מה נאמר ומה נדבר? דיברנו על עצות, אחרי זה דיברנו על איש תבונה. אחרי זה אמרנו, בשביל להיות איש תבונה צריך שתהיה נשמה. ובשביל שתהיה נשמה צריך לצחצח אותה. ואחרי זה הובן מהדברים שלצחצח את הנשמה זה להפגיש אותה עם המציאות, שהנשמה תביא אור לתוך המציאות האפרורית שלנו. זה בעצם תרגום של מה שנאמר שם. ואם אנחנו נביא את אור הנשמה אל תוך המציאות האפרורית או הקטנונית או החשוכה, אנחנו כביכול יוצרים בריאה חדשה. קורס בבריאת עולם מחדש, בריאת עולמנו מחדש. הוא אומר את זה ממש במילים מפורשות. אני מזמין אתכם, למי שזה אפשרי לו, לקרוא בבית רק את הפסקה המדוברת, כי הטקסט הזה באותה תורה שלמדנו הוא מאוד ארוך, וזה עניין של צמצומים. להתמקד בחלק אחד מהטקסט, להכיר את המילים הנפלאות שם, איך אפשר ליצור בריאה חדשה, איך אפשר להכפיל את פרנסתנו, ואיך אפשר לקבל את הכלים לדלות את העצות. זה ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', תורה A, פסקה ג'. רק אל תתפתו להסתכל לפני ואחרי, כי אם רק בפסקה ג', שזה יעזור לנו עוד, זה נקרא צמצום גם כן. להסתכל בתוך הטקסט זה לא צמצום. צמצום זה ההסכמה לא להתרחב. כן. ואני מבקש גם שמי שרוצה לשנן את זה כמו מנטרה, במובן הזה של לקחת משפט ולשנן אותו פעמים רבות, ולנסות לראות איזה הבנה או איזה התבהרות יש לכם סביב המשפט הזה, כי זה משפט מפתח. הקושי של העולם המודרני, הקושי של המציאות העכשווית, יש לנו את הקושי בלהצטמצם. אנחנו בהתרחבות אינסופית. אנחנו לא מוכנים לקבל את הצמצום. אנחנו רוצים רוחניות אלוקות בלי צמצומים. אנחנו רוצים עונג ושמחה בלי צמצומים. ופה, יש פה מודל שעוד לא ברור לנו לגמרי, רק עושה חשק להעמיק בזה עוד, שהמושג הזה של זאת אומרת, כשנבין את המושג הזה, המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, זה בעצם נקרא לזכך ולצחצח הנשמה. אז מה שאני מבקש, רק להתבונן ולמלמל את המשפט הזה, מי שכמובן מוכן להיענות לזה, המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. צמצום זה מקום שאני מרגיש במיצר. צמצום זה מקום שהדבר נראה לי גשמי מדי. צמצום זה נראה לי קטנוני מדי. צמצום שהוא נראה לי, אין לי עוד דוגמאות כרגע. המשכת. זה התפקיד שלי, המשכת. רוחניות, אלוקות לתוך צמצומים. יש פה צמצומים. שם יש רוחניות אלוקות, ואני אומר את האני הזה כמין גאווה של ילד קטן, זה יכול להישמע צורם, אבל יש פה את ההתלהבות, יש לי תפקיד, הגננת נתנה לי תפקיד לסדר את הכיסאות בגן. שלא יישמע שאני משהו. יש לי תפקיד, זה אני נבראתי לשמש את קוני, זה השליחות שלנו. ותנסו לראות באיזה היבטים בחיים יכול לבוא לידי ביטוי הרעיון הזה של המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. הביאור הוא חסר במה שעלה פה, אבל נהיה חשק להעמיק. המציאות שלנו זה צמצומים על כל רבדיה. ויש אזור ששם יש רוחניות אלוקות. והתפקיד שלי הוא, נגיד את זה ביחד במקלה, המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. זה ממש הזמנה מאתגרת לעיין בזה. מה הסיכוי שניפגש בשיעור הבא, אחרי שעשיתם עם זה איזושהי עבודה קטן, נכון? אמן. כי היכולת שלנו,
יש לי גם עוד 12 פעם להביא את השיעור, לראות את זה פה בדבר הזה מחר. פחות עוד 12 פעם.
עכשיו, אני בעצמי לא יודע גם, זה לא שאני, יש לי עוד המון מה לבאר ולא ביארתי לכם. רק כן שתפתכם שאני מרגיש שזה ממש חומר רב עוצמה אם נפצח את המכוון שבו. לעבוד עם העניין הזה שנקרא המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. כי הצמצומים זה הדבר שממנו אנחנו ברוכים. גם רגש כואב משמע בהמשך הטקסט זה צמצומים. רב נחן רוצה להכניס אותנו לקורס להבנה המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, וזה נקרא לזכך ולצחצח את הנשמה, ואז אנחנו נהיים אנשי תבונה ועצות, וכל הבונוסים כפי שמופיעים בגב הכרטיס. היו ברוכים ולילה טוב.